הייתם פה בעיקר, איפה הייתם בפורים? איפה הייתם בפורים פה? אנחנו לומדים עכשיו את סוגיית הספירות, עשר הספירות. פעם שעברה, זה היה לפני הרבה זמן, אני אזכיר, אנחנו דיברנו על הרעיון שעומד מאחורי עשר הספירות. והשאלה שעצרנו בה, עוד לפני שאנחנו נכנסים לפירוט של הספירות, השאלה שעצרנו בה זה השאלה על הרעיון שעומד מאחורי הספירות. מה בכלל שייך לדבר על ספירות ביחס לקדוש ברוך הוא? מה שייך בכלל לדבר על חילוקים והבחנות, ויש לו חסד, ויש לו ככה, ויש לו ככה? שהוא אחד, השם אלוקנו השם אחד, ולא שייך לדבר בו על חילוקים והבחנות וכדומה. פעם שעבר התחלנו לענות על זה, הפעם נרחיב על זה קצת יותר, וגם בעצם נברר מה אנחנו מחפשים כשאנחנו מדברים על הספירות. אני אתחיל מהרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים כתב חיבור שלם שאפשר לומר, יש לו הרבה מטרות לחיבור הזה של הרמב״ם במורה נבוכים. אבל אחת המטרות המרכזיות של הרמב״ם במורה נבוכים זה לקחת את אחת השאלות באמונה הקשות ביותר ולפרק אותה ולענות עליה. אחת השאלות הקשות ביותר באמונה זה המפגש בינינו, בין האדם שהוא מוגבל והוא חסר, והוא המוח שלו מוגבל, מוגבל בקטגוריות חשיבה, מוגבל ביכולת תפיסה של זמן, מקום וכדומה. והאדם אמור ליצור קשר עם אלוקים לא מוגבל, אינסופי. יש לנושא הזה הרבה השלכות למתח הזה שבין האדם שהוא מוגבל שבא ייצור קשר עם אלוקים אינסופי. אבל אחד המחוזות המורכבים בנושא הזה זה כל סוגיית התארים. התורה כשהיא רוצה שאנחנו ליצור קשר עם השם, היא מתארת לנו אותו בכל מיני דרכים. השם השם אל רחום וחנון, נרח אפיים ורב חסד וכדומה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים לו בתפילה אל הגדול, הגיבור והנורא. אומר הרמב"ם במורה נבוכים, כל המושגים האלה צריך להיזהר מאוד כשעוסקים בהם. המושגים האלה הם מושגים מהעולם המוגבל של בני האדם. בעולם שלנו יש דברים גדולים, יש דברים קטנים. יש אדם חלש, יש אדם גיבור. יש אדם שמרגישים את הנוכחות שלו, יש אדם שלא מרגישים את הנוכחות שלו. יש גדול, גיבור ונורא, זה מושגים אנושיים, אומר הרמב"ם. כשאתה בא לדבר איתם ביחס לאלוקים, אתה קצת נמצא בבעיה. מה שהיה בכלל לדבר על אלוקים שהוא גדול. גדול זה מושג שהוא יחסי. יש קטן ויש גדול ויש עוד יותר גדול. לקרוא לו אל הגדול, הגיבור והנורא, זה להכניס אותו למושגים שלנו. עוד לפני שאמרת מה אתה בא להגיד עליו, בעצם זה שהכנסת אותו למושגים שלך, זה כבר...
כן.
כן, שנייה, עוד רגע נגיע לזה. אבל אני מתאר את הבעיה. מה זה? אנחנו עושים את זה. אבל אומר הרמב״ם, תבינו שיש בזה מורכבות. עוד לפני מה אתה אומר עליו, השאלה היא אם אתה בכלל, לאיזה שפה אתה מכניס אותו. הכנסת אותו לשפה שלך, האנושית, זה כבר בעצמו בעיה. האל הגדול, הגיבור והנורא, עוד לפני מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר שהוא קיים בתוך המושגים שלך. לכן אומר הרמב״ם, באמת, 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 מה היה ראוי? היה ראוי שפשוט נשתוק. התהילה הכי גדולה להשם היא דומיה. לך דומיה תהילה, אומר הרמב״ם. התהילה הכי גדולה שאתה יכול להלל את השם זה פשוט להגיד, אתה לא נתפס. עין. המקובלים קוראים להשם יתברך, עין. עין סוף ברוך הוא. העין ברוך הוא. אין הגדרה. שום דבר אני לא יכול להגיד. ואומר הרמב״ם, זה מה שהיה ראוי לעשות. אלא מה? כמו שאמרנו, אנחנו בני אדם מוגבלים, ואנחנו רוצים ליצור קשר עם השם יתברך. ויש פה איזה פער אינסופי בין הסוף לאינסוף. איך ליצור קשר איתו? אם נגיד כל הזמן הוא עין, הוא יישאר שם מרוחק. אומר הרמב״ם, טוב, בשביל זה דיברה תורה כלשון בני אדם. בגלל בדיוק הבעיה הזאת, התורה היא מתחשבת בנו, זה חלק ממידת החסד ומידת הרחמים שיש בתורה. והקדוש ברוך הוא רוצה בכל זאת כן שיהיה לנו איזה תקשורת איתו. אז איך תתבצע התקשורת? התורה תתרגם לנו את הקשר איתו למושגים אנושיים. אז היא תגיד, הוא גדול, הוא גיבור, הוא נורא, הוא ערך אפיים, הוא רב חסד וכדומה. אבל, ואז הנה הקדוש ברוך הוא מתקשר, כן, לא רק אל האליטות הוא פונה, הוא פונה אל כל בני האדם, וכולם מבינים את המושגים גדול, גיבור ונורא וכדומה. אבל אומר הרמב"ם, שימו לב, אתה רוצה להתקרב אל השם באמת, אתה רוצה להתרומם, מסע ההתרוממות שלך, ההתעלות שלך הרוחני, הוא יכלול עבודה אינטנסיבית של הפשטה. לקחת מושג כמו גדול, ולאט לאט להבין אותו בצורה כמה שיותר מופשטת. למשל, אחד הדברים המשמעותיים בשלב הזה, זה יהיה שאתה לוקח עוד ועוד מושגים שאתה אומר אותם מגיל אפס כצורה פשוטה, ואתה אומר הוא גדול, הוא גיבור, הוא נורא, כי אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להשתמש במושגים האלה. אבל אתה לומד שבעצם הכוונה היא, כשאתה אומר גדול, הכוונה היא לא קטן. ואז המושג גדול הוא לא מקטין אותו. ברגע שאתה אומר גדול, הכוונה היא לא קטן, אז תיארת על דרך השלילה ואמרת מה הוא לא, לא אמרת מה הוא כן. כשלא אמרת מה הוא כן, לא הקטנת. שללת את החיסרון, אבל לא נתת איזה שלמות שהיא בעצמה באופן יחסי חיסרון. לכן אומר הרמב"ם, באמת באמת המעמיק עובר על כל התארים שיש בתורה ובתפילה ובכלל שעולים לו בלב ביחס להשם, וכל אחד מהם הוא הולך ומתרגם סימולטנית באופן טבעי כתואר שלילה. וזה המסע היותר משמעותי, אומר הרמב״ם, בעבודת השם בתחום האמוני. אומר הרמב״ם, השלמים נבדלים זה מזה לפי רמת העמקה שלהם בתארי השלילה, עד כמה הם מבינים שכל תואר הוא לא מקביל. הוא בא לתאר את ה... למשל, אתה אומר הקדוש ברוך הוא שהוא רחמן, רחם, רחמן זה אחד שמתפעל, יש בו איזה משהו אנושי כזה, הוא נעלה מזה. אז מה הכוונה היא רחמן? לא אכזרי. וכן הלאה, כל תואר, אפילו תארים כמו חכם, כמו ער. כשכן אומרים בתפילה, ואתה השם אלוקים אמת, ער. ואתה אלוקים, איך יש כן אומרים? במשמת קולך, איך יש כן אומרים? אני לא אשכנזי. כן, ויש שם... והשם ער, הנה לנו ולא ישן. וספרדים רק אומרים, הנה לנו ולא ישן. אשכנזי אומרים ער. מה הכוונה ער? מה הקדוש ברוך הוא ער? ער זו פעולה פיזית. מה זה שייך בכלל? מה הכוונה היא ער? שהוא תמיד פעיל, הוא לא, אין לו זמן שהוא זקוק למנוחה, שהוא חלש, אין דבר כזה. זה תואר שלילה שאתה כל הזמן מפתח, כל תואר חיובי כתואר שלילה.
אתם אומרים את התארי חיוב, אבל מתכוונים לשלילה?
כן.
למה לא פשוט להגיד את השלילה ולהתכוון לשלילה?
למה? כי בני האדם זקוקים לאיזה משהו לצייר. אין מה לעשות. ילד, ככל שהאדם הוא פחות מפותח, החשיבה המופשטת, שלילה זה מחשבה, חשיבה מופשטת. עשו מחקרים שהורים שאומרים לילד, אסור לכעוס, אסור זה מילה מופשטת, לא זה מילה מופשטת. כאילו הוא צריך לצייר מה אומרים לו, ואז עושים על זה איקס. ואז מצאו שכל מיני מילים כאלה, לא לאכול, לא לעשות את זה לילדים קטנים, זה מחזק אצלם את הרצון. למה? כי כדי להבין את ההורים, הוא מצייר לעצמו לא לאכול ממתקים. הוא מצייר לעצמו ממתקים מול העיניים. הוא אומר, זה עכשיו אני צריך לא. אבל הלא זה מופשט מדי בשבילו. אז הוא חווה פה חוויה חיובית של רצון. זה קצת מורכב. ילד קשה לו מאוד עם חוויה שלילית.
אני שמעתי שכאילו הפעם דווקא זה יוצא כאילו חוויה שלילית. כי ברגע שמדברים כל פעם בדברים
מה זה, לא, חיובי לא הכוונה היא חיובי טוב. חיובי בסוף הכל, בדרך כלל שמדברים בנושא הזה שלנו, חיובי ושלילי, הכוונה היא שלילה נגטיב וחיוב פוזיטיב. כלומר, קיים. משהו שהוא, לא הכוונה היא טוב או רע, אלא קיים, ממשי או לא קיים. כשאני אומר לילד, לא לאכול את הסוכריה, הוא מצייר בראש סוכריה. שאומר, לא לאכול אותן. עוררתי בו יותר רצון מאשר אם לא הייתי אומר, הייתי פשוט מדחיק, הייתי מעלים, זה דרך יותר טובה מול ילדים.
או להגיד לו מה כן לעשות,
נכון. כי זה מחזק אצלו את המושגים החיובים, תגיד, תעשו לו משהו בריא, תדעו. בכל אופן, מחשבה שלי, הצפתי לכם פעם, נראה לי את הסיפור שספר לי חבר שלי, שהוא הלך פעם על הילדים שלו עם התלמוד תורה, הצפתי פעם. יש לי חבר שלימד בתלמוד תורה, שהיום הוא ראש השיבה, אבל הילדים שלו פעם היה גר בירושלים, הילדים שלו עמדו בתלמוד תורה מאוד, מאוד שמרני. והוא פעם חזר עם הילדים שלו מהתלמוד תורה, לקח את הילדים, והולך עם החברותה שלו הביתה, ודיברו ככה על מה שלמדו בישיבה, ולמדו ביחד. ותוך כדי הם שומעים את השיחה של הילדים מאחורה, הם שמו לב שזו שיחה מעניינת, הם עצרו רגע והתחילו להקשיב להם. אז שומעים את הילדים מדברים אחד עם השני, תודה רבה. שומעים את הילדים מדברים אחד עם השני, ואת הילד אומר לאחותו, מה, היה טיפשה, מה, לא ידעת שאין לו ידיים? והיא כולה מזועזעת, מה, אין לו ידיים? אומר לה, כן, מה, אפילו גם רגליים אין לו. מה, אין לו רגליים? הבינו שזו הולכת שיחה מעניינת. והמשיכו להקשיב, גם אין לו עיניים. מה, אני לא מאמינה, אין לו עיניים. אז איך הוא רואה אותנו? הוא לא רואה בכלל. גם אין לו אוזניים. גם אין לו אף, אין לו בכלל ראש. אז הילדה כולה מזועזעת, מה, אין לו ראש? אז האח אומר לה, מה, את לא יודעת, הקדוש ברוך הוא רק בטן. מה הכוונה? המלמד בתלמוד תורה שם לב, אמר לילדים, אין לו ידיים. הקדוש ברוך הוא אין לו ידיים, הוא לא אנוש, אין לו ידיים. אין לו רגליים, אין לו עיניים. אז הילד צייר, הוא התחיל לעשות איקס. איקס על הראש, איקס על הידיים. מלמד שכח להגיד שגם אין לו בטן. אז זה מה שנשאר. מה זה מלמד? שהנפש נוטה בסוף לצייר משהו, היא זקוקה לאיזה ציור, היא זקוקה לקשר. ילד חייב איזה תקשורת, אחרת אין לנו שפה. אני רק אגיד משהו מופשט, אין סופי, אז אין קשר בינינו. אלא מה, שככל שאנחנו גדלים, אנחנו מפתחים את תארי השלילה. אנחנו מבינים שכל מה שציירנו עד עכשיו, הכוונה היא לשלול דברים קטנים יותר. ומה זה כן? אז הלב מצייר לו משהו מופשט יותר. ואז יבוא יום, לכן אומר הרב, הרב יהודה היה מדגיש את זה הרבה, העבודה של התנגדות לעבודה זרה ושבירת הפסילים היא עבודה שממשיכה כל הזמן בכל גיל. כלומר, זה לא שאנחנו כבר לא עובדים עבודה זרה, זה כבר פסה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. היה אומר הרב צבי יהודה, זה גם בגיל 100 אדם צריך לעבוד שלא יהיה לו פסל בכל תמונה. כי כל פעם שאתה מתעלה רוחנית, הציור שלך מזדקך. אבל עדיין יש לך משהו שאתה מצייר. כשתתפתח עוד יותר רוחנית, תבין שאפילו הציור שיש לך עכשיו זה קטן ביחס למה שראוי להיות. וככה אתה הולך וכל הזמן מצייר ציורים זקים יותר, וכל פעם ההתעלות הרוחנית שלך היא בעצם שאתה שולל יותר ויותר. בסדר? זה מה שהיה הרס"ג, סיפור המפורסם על הרס"ג, שהיה אומר בכל יום וידוי רס"ג. מכירות את הוידוי של הרס"ג? יש בסידורים הספרדיים ביום כיפור, יש הרבה חתנים שנוהגים להגיד וידוי רס"ג ביום החתונה. וידוי רס"ג זה וידוי ככה מאוד ארוך ומפורט על המון חטאים, וקצת מוזר שהרס"ג היה אומר את הוידוי הזה בכל יום. זה כאילו צריך להיות אדם פושע כזה, שאדם לפני פטירתו, יש כאלה שאומרים שראוי שאדם יעשה בוידוי לפני פטירתו את וידוי רס"ג, שזה וידוי מאוד מקיף על כל החיים. מה הרס"ג היה צריך לעשות כל יום וידוי רס"ג? אז שאלו פעם את הרס"ג על זה רבנו סעדיה גאון. אז הוא אמר, זה למדתי פעם אחת כשהתארחתי אצל יהודי אחד. הייתי צריך לסייע באיזו שליחות של פדיון שבועים, והסתובבתי והגעתי לאיזה בית של איזה מקום נידח, איזה מישהו יירח אותי באיזה כפר, והוא כמובן הוא לא ידע מי אני, הוא לא ראה יהודי, יירח אותו. הוא כיבד אותי בממש, התנהג בי בכבוד ובאדיבות, ונתן לי מיטה מוצעת ואוכל ככה, ודאג לי וזה. ואחרי שישנתי בלילה קמתי, והוא ככה, לפני הסעודה בבוקר, הוא בא ומתוודא כולו בצער, איך הוא לא כיבד אותי מספיק, איך הוא לא התנהג אליי כראוי לרבם של ישראל. וכנראה בלילה נודע לו, או שהוא ראה את הרס"ג מתפלל, או שמישהו סיפר לו שזה הרס"ג, התארח אצלו. הוא אמר, אוי ואבוי, איך לא התנהגתי? אז הוא אמר לו, מה נסתונת? קיבלת אותי, נתת לי כזה מיטה מוצעת ואוכל. כן, אבל אם הייתי יודע שאתה הרס"ג, אז לא הייתי נוטל ידיים לפניך, והייתי אני בעצמי נוטל לך את הידיים, ו... לפעמים זה בך בכבוד הרבה יותר גדול. אז אמר הרס"ג, אז למדתי, שבעצם בכל יום ויום אני לומד, כיוון שאני כל הזמן במסע רוחני, כל הזמן אני משיג השגות חדשות בגדלות השם. בכל יום אני לומד על גדלות השם קומה אחרת לגמרי. ואני מסתכל על כל מה שעבדתי את השם אתמול, שזה היה בסדר, לא עשיתי חטאים. אבל כל עבודת השם הייתה בתוך איזה מבט על השם ברמה מאוד מסוימת. היום שאני רואה כמה גדול השם, כי התעליתי רוחנית היום ולמדתי את גדלות השם, אני עומד מול כל העבודה של אתמול ואני אומר, זה היה פשוט חרפה איך שעבדתי את השם ככה. עכשיו שאני יודע כמה הוא גדול, הראוי לעבוד אותו עוד יותר. אז הוא אומר, לכן כל יום אני עושה וידוי על כל עבודת השם של אתמול, כי היא לא הייתה ברמה מספיקה למה שהיום אני משיג בגדלות השם. ובעיני הרמב״ם גדלות השם היא כמה שאתה יותר מגיע לזיכוך המושגים שלך, עד כמה אתה יותר מבין שאין שום מחשבה וגבול תופסים בו יתברך. טוב, המקובלים חלקו מאוד על הרמב״ם. המקובלים אמרו שהתורה צריך לקרוא אותה כפשוטה. והם רואים, כתוב בתורה אל רחום וחנון, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אל תקרא את זה אל לא אכזר ולא קפדן. לא. אל רחום וחנון, כן, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אבל זה מושגים אנושיים. לכן חידשו המקובלים חלוקה מאוד מאוד משמעותית בין הקדוש ברוך הוא. חלוקה מאוד משמעותית. אני רוצה לפני החלוקה המשמעותית עוד רגע נדבר עליה, לקרוא לכם איזה קטע מספר עבודת הקודש של רבי מאיר אבן גבאי. רבי מאיר אבן גבאי היה חי לפני כ-600 שנה, עוד לפני הארי הקדוש ולפני הרמק רבי משה קורדובר, עוד לפני הקבלה בצפת. הוא היה מגדולי המקובלים וכתב ספרים חשובים בקבלה, ואחד הספרים החשובים שהוא כתב נקרא ספר עבודת הקודש. זה הספר הזה, זה ספר שאולי מבסס את עיקרי ההבדלים שבין תפיסת המקובלים לתפיסת הרמב״ם. יש לו פה במשך הספר הרבה מאוד ויכוחים עם הרמב״ם בהרבה שאלות אמוניות, שהוא מציג מה דעתו של הרמב״ם ומסביר מה המקובלים חושבים על זה. הוא כתוב קצת בשפה של אחד הראשונים, הוא היה אחד מהראשונים, השפה קצת קשה, אבל ספר מאוד מאוד חשוב בהבנה של ההבדל בין איך נראית התורה מנקודת המבט הרציונלית, שהיא חשובה לנו מאוד לנקודת מבטו של הרמב״ם, לנקודת המבט הפנימית של בעלי הסוד, ואיפה הדברים גם מתחברים. הוא כותב פה באחד הפרקים את המשפטים הבאים. משפטים קצת נשמעו מוזרים, אבל כשאחרי זה נעמיק בהם תראו שהם מאוד מאוד חשובים. קיבלו בעלי העבודה, בעלי העבודה תמיד זה בעלי הנסתר, בעלי העבודה. קיבלו בעלי העבודה כי האדון יחיד, שורש כל השרשים, הנקרא אינסוף, איננו רמוז לא בתורה ולא בנביאים ולא בכתובים ולא בדברי חז"ל, אך קיבלו בו קצת רמז. משפט קצת מוזר. אומר הבעל עבודת הקודש רבי מאיר אבן גבאי, שהאינסוף ברוך הוא לא רמוז לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים ולא בדברי חז"ל. אין הקדוש ברוך הוא בתורה. האינסוף ברוך הוא לא מופיע, לא בתורה שבכתב, לא בתורה, נביאים, כתובים, לא בדברי חז"ל. מדי פעם הוא נמצא ברמז. הגיוני מה שהוא אומר? הלו? לא הגיוני, הקדוש ברוך הוא מצוין את כל התורה, ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ואומר אלוהים יהי אור, מתן תורה, מדבר עם משה רבנו, ואומר השם למשה לאמור, זה הפסוק הכי שכיח בתורה. מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא לא מופיע בתורה? רק ברמז? ולהיותו נעלם בתכלית ההיעלם, לא רמז בו משה עליו השלום. הורנו בזה שלא תיגע בו יד המחשבה לגודל תעלומיו. אז על מה הוא מדבר? שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, הוא לא אומר הקדוש ברוך הוא. על מה הוא מדבר? האינסוף ברוך הוא לא מופיע לא בתורה, לא בנביאים, לא בכתובים, לא בדברי חז"ל וכו'. בעל עבודת הקודש בהמשך הפרק הזה עושה הבחנה מאוד מאוד חשובה שהמקובלים הלכו איתה, והיא עשתה סדר בכל העולם המחשבתי מאז ועד היום. מה אמרו המקובלים? כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה חלוקה. יש את האינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כשלעצמו, ויש את הקדוש ברוך הוא שמתגלה אלינו. הקדוש ברוך הוא כשלעצמו הוא לא כתוב בתורה בכלל, לא מוזכר בתורה. האינסוף ברוך הוא לא מופיע בתורה, רמוז מדי פעם ברמז בלבד, כשכתוב יש השם בקרבנו עם עין. עין הזה הכוונה היא לאינסוף, ואז יגידו בעלי הנסתר, עם ישראל מתלבט שמה האם יש להם קשר עם העין, עם המקור של הכל, או רק עם האלוקות המתגלה. יש השם בקרבנו עם עין, אבל בסך הכל הקדוש ברוך הוא כשלעצמו, האינסוף ברוך הוא לא מופיע בתורה. בתורה מופיע לנו הצד המתגלה של השם, הגילוי האלוקי מופיע אלינו, ושם שייך לדבר על רחום, חנון, ערך אפיים. שם יש שמות, יש אלוקים, יש שם הוויה, יש שם שדי, יש שם צבקות, יש כל מיני שמות לאלוקות המתגלה, יש כל מיני כינויים, יש תארים, והתארים האלה הם רציניים, הם חיוביים. למשל, למה הדבר דומה, אמרו המקובלים? אל האדם. אני מדבר עם האדם שמולי. יש את הרובד הלא נתפס באדם שמולי, הנסתר, הפלא שבו. אם הייתי מתקשר איתו, הייתי פשוט שותק. זה הרובד העצמי שבאדם. אבל האדם, האדם בעצמו מופיע בגוף, בדיבור, במחשבות, בהתנהגות, במידות, וזה האדם בעצמו. נכון, לא הרובד הכי הכי עצמי ופנימי, אבל האדם מופיע דרך כל זה. התורה מספרת לנו על ההתגלות האלוקית, היא לא מספרת לנו על עצמותו. אמרו לרמב״ם, אתה צודק הרמב״ם, כל מה שאמרת על האינסוף ברוך הוא ותארי השלילה, אתה צודק. זה כשאתה מדבר על האינסוף ברוך הוא, עליו באמת לך דומיה תהילה. אבל התורה, שנייה, התורה לא מדברת עליו רק. אתה לא צריך לפרש כל מושג בתורה לא כפשוטו ולהגיד שכתוב הרחום, הכוונה היא לא אכזרי. לא, כי התורה לא מדברת על הרובד הפנימי הזה. אם התורה הייתה מדברת על האינסוף ברוך הוא, אתה צודק. על כל משפט שבתורה היית צריך להסביר כל דבר ככה. להגיד מה הכוונה היא רחום, ככה. מה הכוונה יד השם, הכל להסביר ככה בצורה מופשטת יותר. אבל זה לא על זה מדברים. האינסוף ברוך הוא לא דיברה בו התורה. לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה. אנחנו לא נוגעים בו, כמעט ולא נוגעים בו. אנחנו עוסקים באלוקות המתגלה, ושם חשוב לתורה להגיד, הוא מתגלה בערך אפיים, הוא מתגלה ברחמים, הוא מתגלה בשם הוויה, הוא מתגלה בשם אלוקים. זה דרכי התגלות אלוקיים. צריך ללמוד אותם כהתגלויות חיוביות, חיוביות פוזיטיביות. הוא מתגלה ככה. לא להגיד, הוא לא מתגלה, הכוונה היא לא שלילה. אלא הוא מתגלה ככה, תכיר את המידה הזאת. זה צינורות למפגש עם אלוקים. איתו יתברך. בסדר? פה נכנסים 10 ספירות. בעצם מה שעשה הרמב״ם, אם נצייר את זה, יש לנו את 10 ספירות. הדעת והכתר קשורות אחת לשנייה, כשכותבים את הכתר לא סופרים את הדעת. אבל מה שיש פה, אתם כמו שאתם רואות, זה 10 הספירות, 10 דרכי התגלות, 10 דרכים של התגלות. הרמב״ם דיבר על הכתר, אולי אפילו על משהו יותר עמוק מהכתר, על האינסוף שמופיע אפילו עוד לפני הכתר. על זה הרמב״ם דיבר, על האינסוף ברוך הוא. האינסוף ברוך הוא. ועל זה אמר הרמב״ם, אסור לדבר, לך דומיה תהילה. וכשהרמב״ם קרא את כל התורה לאור זה, הוא לא הכיר את 10 ספירות, אז הוא אמר, רגע, כל התורה מדברת עליו. אוי ואבוי, אפשר לדבר עליו בכלל? אי אפשר לדבר עליו. מה נעשה? ניקח את כל התורה ונסביר אותה ככה, לא כפשוטה. ניקח את כל התארים שמופיעים עליו בתורה, אבל מסוכן לדבר עליו, אי אפשר לדבר עליו, הוא אינסוף. לית מחשבה תפיסה בכלל. אז מה שייך להגיד רחום, חנון, חכם, יכול, רוצה, כל המושגים האלה, מה שייך? מה הרמב״ם? אז תסביר את זה על דרך השלילה. באמת אם הייתי יכול, אחד הוא מיד תהילה. אמרו לו המקובלים, שכחת הרמב״ם, יש עוד 10 ספירות. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם פה, אבל התורה לא באה לדבר על זה. התורה באה לחשוף אותנו לכל המושגים האלה, שההתגלות האלוקית. ופה כל תואר הוא חיובי, הוא מתגלה בחסד, הוא מתגלה בגבורה, הוא מתגלה בערך הפיים. וכל הכינויים שיש בתורה השתלבו פה בספירות, ואנחנו נוכל להסביר. אל רחום וחנון לערך הפיים זה מידות ההתגלות של הכתר. יש מידות של חסד שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהן. יש מידות של גבורה, יש מידות של יסוד. כל פעם הוא מתגלה, ולכן חנה כשהיא תרצה להתפלל אליו, היא תגיד השם צבקות, כי היא מדברת על המקום הזה. וככה כל תפילה של כל אחד מגדולי ישראל כשהוא מתפלל, אברהם אבינו אומר את שם אדנות, דניאל אומר את שם אדנות, קשור למידת המלכות. כל כינוי בתורה, כל כינוי, כל תואר, כל שם של השם, הכל נמצא פה, ברובד הזה. אנחנו לא מדברים על הרובד, על האינסוף ברוך הוא. האינסוף ברוך הוא לא דיברה בתורה, לא תורה, לא נביאים, לא כתובים. וככה מקובלים פתרו את הבעיה. בסדר? זו נקודה מאוד מהותית שנכנסים עכשיו לעשר הספירות. מי שבעצם אנחנו מדברים על ההתגלות האלוקית. מה הרוויחו המקובלים בזה? כי הם אמרו, יש פה חסד אלוקי גדול מאוד. זה לא שהחסד האלוקי, כמו שאמר הרמב״ם, זה שהתורה מסכימה לדבר איתנו בשפה שלנו, כמו אבא שהוא רוצה לתקשר עם הבן שלו, אבל מה לעשות שיש איזה פערי שפה אדירים ביניהם. אז האבא, הוא מדבר על שטויות של הילד. הילד עכשיו עסוק בכדורגל, וזה, אבא עסוק במחשבות מאוד אציליות, מאוד מופשטות. אבל מה לעשות, הילד עכשיו עסוק בכדורגל? אז האבא אומר, טוב, אני אדבר איתו בשפה שלו. יום יבוא, הוא קצת יתפקח, הוא יוכל לעזוב את השטויות האלה ולבוא אליי. זה התפיסה של הרמב״ם. המקובלים אמרו, לא ככה. זה לא שאנחנו שבועים באיזה עולם קטן, חלקי, חסר, והקדוש ברוך הוא נמצא שם, צריך איזה גישור בינינו. כיוון שיש 10 ספירות, 10 ספירות יוצרות מבט אחר על כל העולם. אמרו המקובלים, גדול כוחם של נביאים, אנחנו עכשיו נכנסים קצת עוד רובד פנימה שלא לא, לא על פי מה שדיברנו מקודם, עוד רובד אחד יותר פנימה. אמרו המקובלים, גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. משפט עמוק מאוד וקצת קשה להבנה. בפשטות, גדול כוחם של נביאים, איך הסביר את זה הרמב״ם? גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. מי יכולה להסביר את המשפט הזה לפי הרמב״ם? או. איך הסביר הרמב״ם? גדול כוחם שמדמים צורה ליוצרה. הנביאים באים לספר לנו על השם. עומד יחזקאל הנביא ומדבר על מעשה מרכבה שהוא רואה, הוא רואה את השם יושב בהיכל, כבוד השם מלא את ההיכל ואת השרפים והאופנים. גדול כוחם של נביאים, איזה אומץ יש להם ואיזה יכולת מופלאה יש להם, הסביר הרמב״ם, שהם לוקחים את האינסוף ומדברים עליו בשפה שבני אדם יכולים להבין אותה. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. מדברים על הקדוש ברוך הוא בצורה שבני אדם יוכלו להשיג. אבל זה לא לגמרי הפשט של המשפט. היה ראוי להגיד, אם זה היה הפשט, מה צריך להגיד, גדול כוחם של נביאים שמדמים את היוצר לצורה. היוצר הוא המופשט, האינסוף. והם מדמים אותו לצורה שהוא ברא. הם אומרים יד השם, יד חזקה וזרוע נטויה. אז הקדוש ברוך הוא מופשט. הם נותנים לו מילים כדי שאנחנו נוכל להבין אותו. לא אומרים יד השם. אז איך היה צריך להיות המשפט הזה של מאמר חז"ל? גדול כוחם של נביאים שמדמים יוצר לצורה. והחז"ל אמרו הפוך. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה. מדמים את הצורה ליוצר. מה האמירה פה? נסביר את הנושא הזה הרמח"ל. נסביר את זה כבר קודם, לפניו. השל"א עסק בזה הרבה, והרמ"ק עסק בזה גם הרבה מאוד. מסבירים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כשאנחנו אומרים את המילה, נלך למחלוקת נוספת שיש ביניהם, מוזכרת גם פה בעבודת הקודש, כשכתוב בתורה יד, איך מסביר הרמב״ם את המושג יד השם? מה זה יד השם? מסביר הרמב״ם, יד זה יד, זה יד, לא שייך הדבר הזה אצל השם יתברך. אלא מה? זה נאמר בלשון מושאלת עליו, כמו אדם שיש לו יד, אז הוא יכול עכשיו לנהל פה את הדברים ולשים כל דבר במקום שהוא רוצה ולנהל את המציאות. אז ככה, יד השם זה כביכול ההשגחה האלוקית. המילה יד היא אנושית, מסביר הרמב״ם. מדמים את היוצר לצורה, מדמים, כאילו כביכול יש לקדוש ברוך הוא יד, וכשרוצים לדבר על ההשגחה האלוקית שהיא מופשטת, השכל שלנו לא מסוגל להבין מה זה השגחה אלוקית. אנחנו אומרים כן, הוא מושך בחוטים. המושג מושך בחוטים פירושו לדמות את היוצר לצורה, לדמות את היוצר לבריאה שהוא ברא. פה יש משיכה בחוטים, וזה שהוא לא מושך בחוטים, הוא לא צריך חוטים, אבל אנחנו מדמים אותו, כי אנחנו אין לנו הבנה אחרת. כך ברמב״ם. בעלי הסוד לא הבינו ככה, הם אמרו יד, אתה יודע מה זה יד? יד זה מידת החסד, זה יד באמת. היד שיש לך, היד הזאת הפיזית, היא השתלשלות ממידת החסד האלוקית. מה המקור ומה ההעתק או השימוש? אמרו, זה לא שלי יש יד, והקדוש ברוך הוא משתמש, התורה משתמש בלשון הזו כדי להסביר את היד האלוקית. יד זה מידת החסד האלוקית. זה מתחיל במקום מאוד מופשט, אלוקי. זה הולך ומשתלשל לתוך המציאות, המציאות שלנו כולה נבראה בעשר ספירות, כולה נבראה על פי המבנה הזה של צלם אלוקים, והיא הולכת ומשתלשלת עד הפרטים הקטנים. ופה בעולם, כשאתה פוגש את מידת החסד, זה הולך ומתעצב עד שזה מופיע בתור יד. הנה, פגשתי את היד. זו היד שלנו. היד שלנו היא השתלשלות מידת החסד האלוקית. הוא המקור. הוא המקור לעיניים. עיניים זה חוכמה, מידת החוכמה האלוקית. זה הלך והשתלשל עד שכתוב, עד שיש לך עיניים. כשאתה אומר עיני השם, אתה חוזר למקור של העיניים. זה העיניים האמיתיות. זה לא רק עניין פרשני ועניין של איך אני קורא את התורה עכשיו ואיך אני מסביר כל דבר. זה לא הסוגיה. אם זה היה ויכוח פרשני, לא הייתי מלא אתכם בשעה כזאת לפני האוכל בסוגיה כזאת. זה לא עניין פרשני רק. זה עניין סופר קיומי. למה אני אומר שזה סופר קיומי? כי אם באמת היד שלי היא השתלשלות מהיד האלוקית, אם זה לא איזה שימוש, לפי הרמב״ם זה יש איזה נתק. יש את האינסוף ויש את הסוף. וצריך להסביר לך את אתה צריך להבין איך הוא מתנהג, אבל אין לך יכולת להגיע אליו. דבר איתך במשלים אנושיים, יד, רגל, התעצב אל ליבו, כל מיני מושגים, עיני השם וכו'. אבל לפי המקובלים, לא, 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 יש קשר. אין נתק בין האינסוף לסוף. יש קשר ביניכם. איך קוראים לקשר הזה בין האינסוף לסוף? בשתי מילים. הקשר בין האינסוף לסוף נקרא 10 ספירות. זה החיבור בין האינסוף לסוף. הוא עין, הוא אינסוף, ואנחנו נמצאים בעולם המוגבל. אבל הוא בחסדו בחר להתגלות. הוא לא היה חייב להתגלות בעשר ספירות, אחד להתגלות בעוד אינסוף ספירות אחרות, אבל הוא בחר להתגלות, להתלבש, ושזאת תהיה דרך שאנחנו פוגשים אותו, לא איזה משהו שהוא ברא. הוא בחר להתגלות בעצמו בעשר ספירות, ומעכשיו אנחנו פוגשים אותו בעשר ספירות שהוא ברא גם אותנו בצלמו כדמותו. ואז כשאנחנו חושבים על עצמנו, אנחנו יכולים לפגוש דרכנו אותו. אנחנו חושבים עליו, אנחנו יכולים לפגוש דרכו את עצמנו. כי אין נתק. הוא ברא את העולם בצלם, זה נקרא צלם אלוקים. אם תרצו, 10 הספירות האלה נקראות בתורה צלם אלוקים. מה זה צלם אלוקים? הבחירה של אלוקים להתגלות באופן מסוים. הוא מתגלה בצורה של כתר, מדבר מה זה כתר. צריך לדבר בעצם על כל דבר מעכשיו. בצורה כפולה, להבין מה זה במקור, או מה זה בהתגלות האלוקית השורשית, ואיך זה גם מתגלה בחיים שלנו עד רמת האצבע שלי, עד רמת החיי הנפש שלי. כי העולם נברא ככה. העולם, האדם, האדם זה עולם קטן, העולם זה אדם גדול. אז כמו שהאדם נברא בצלם אלוקים, גם העולם נברא בצלם אלוקים. ומקובלים ככה יגידו, בכל דרכי חדאהו, בתוך כל דבר בעולם אני יכול להתבונן ולראות 10 ספירות. פרשתי פעם מקובל שאמר את המשפט הזה, בכל דבר בעולם אני יכול לראות 10 ספירות. אמר לו מישהו שאני נוכח שם, תסביר לי, הנה, יש פה תפוח, תראה, תראה לי בו 10 ספירות בתפוח. אז הוא עושה זה מאוד יפה, הוא חתך את התפוח, נראה לו, אתה רואה את האוכיץ הזה, זה הכתר, אתה רואה את הפריחה הזאת, זה חוכמה ובינה, אתה רואה את, את הקו הזה באמצע, זה חסד גבורה תפאר נצח עוד יסוד, אתה רואה את האוכיץ למטה, זה המלכות. נראה לו איך כל דבר במציאות, והסביר לו גם, איך זה השורש של התפוח, לכן זה הכתר, ואיך פה זה הפריחה שלו, שהיא קצת מה שמעליו, נותנת לו איזה יכולת בהתחלה של פוריות, איזה חוכמה ובינה. הסביר לו כל דבר, איך זה מסתדר, אבל מקובלים ככה רואים את זה כפשוטו. מתבוננים בתוך כל דבר במציאות ורואים בו את שם יוד כברקי, את שם השם, את המציאות האלוקית שוכנת בתוך כל דבר בתוך המציאות, בתוך העולם שלנו, כן.
הרב אמר קודם לגבי האדם, שגם באדם, האדם עצמו לא מצליח לבוא לידי ביטוי במציאות, זה
כאילו מתבטא באמצעות
התנהגות,
באמצעות... נתתי את זה כמשל, כן.
כן, זה לא קצת יכול להפוך את זה
למקום
אלילי,
כאילו
להפוך את האדם לאינסופי גם באיזשהו מובן.
רציתי רק להסביר את כמו שאנחנו מכירים את השניות הזאת שבין העצם לגילויים, בין העצמיות להופעה, לתת לעצמיות את החוויה הזאת כדי שנצליח להבין את הדברים האלה של הרמב"ם. זה לא אותו דבר, לנו אין עצמיות מוחלטת, הקדוש ברוך הוא עצם מוחלט. אני אומר שיש לי עצמיות, אין לי באמת עצמיות. העצמיות שלי, של החיים שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אז לכן זה לא באמת... אם הייתי אומר שיש לי עצמיות והעצמיות הזאת סגורה והיא אני, אז זה היה עבודה זרה. בסדר? וזה רק למשל הבאתי לה. בסדר? זה נקודה מאוד חשובה מה שדיברנו עכשיו. כי מעכשיו מקובלים באמת יגידו, גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, זה באמת גדול של נביאים. שמסתכלים על הצורה, על העולם, על בני האדם, ואומרים, וואו, זה לא בן אדם, זה לא רק בן אדם, זה משהו אלוקי מתגלה פה. כיוון שהמקובלים אמרו, 10 הספירות האלה האלוקיות, הקדוש ברוך הוא מתגלה בהם, והוא מתגלה בתוך כל פרט ופרט בתוך העולם. אז אם אני עכשיו מוצא בתוכי 10 ספירות, אני מוצא בתוכי התגלות אלוקית, וזה באמת גדול כוחם של נביאים, שמדמים צורה ליוצרה, שמבטאים בזה איזה גדלות של האדם ושל העולם. כי העולם כבר לא נשאר איזה משהו קטן, כמו הילד שתיארנו מקודם, הילד הקטן שיש לו מושגים קטנים ומעניין אותו קלפים ופוגים, והאבא לא מבין מה הקטע שלו, אז הוא צריך לדבר איתו בשפה של פוגים, כי זה מה שמעניין אותו. האם כבר אין פוגים? זה לא הסיפור. האדם מתגלה בו האבא. הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכנו דרך 10 הספירות. בסדר? הרב צבי יהודה יש לו איגרת נפלאה, שהוא כתב אותה כנראה בגיל 16-17, לרב חרל"פ, והוא מתאר לו את הדברים שהוא מבין מאבא שלו. מבין מה תמצית תורתו שהוא בגיל מאוד צעיר, תחשבו, כמה הוא כבר הספיק ללמוד מאבא שלו בגיל הזה. והוא מתאר את תמצית מה שהוא מקבל מאבא שלו, והוא מספר, הוא אומר, בין השאר, אחד הדברים המשמעותיים שאני מקבל מאבא, זה את ההבנה מה זה האדם, ושם הוא מזכיר את הביטוי הזה של חז"ל, גדול כוחם של נביאים, שמדמים צורה ליוצרה, והוא אומר, תבין איזה פלא, זה ככה הוא כותב הרב חרל"פ, שכבר היה תמיד חכם גדול ממנו בהרבה, והוא כותב לו, איזה פלא הדברים האלה של חז"ל, שאתה מסתכל על החיים אחרת אחרי שאתה מבין אותם, כי החיים בעצמם מתגלים כאלוקיים, כלא מוגבלים, כי נמצא פה בתוכך, בתוך הנפש הפרטית שלך, חסד אלוקי, גבורה אלוקית, דעת אלוקית, אהבה אלוקית וכולי. אתה מוצא בתוכך, בתוך החיים שלך, משהו אינסופי ופלאי. וזה פותח אותך. זה גדול כוחם של נביאים, שמספרים לך מי החיים שלך באופן חדש. בסדר?
איפה זה כתוב?
המאמר חז"ל הזה, או הדברים האלה של הרב צבי יהודה? יש פה צמח צבי, האיגרות של הרב צבי יהודה? ספר כחול כזה לא עבה. זה צמח צבי, איגרת אולי י' ג', לא זוכר, י' ת' אולי, משהו שם. בסדר? אז זה... בואו נתאר את ההשלכות של זה על הלימוד שלנו, דרך כלל נבין איפה אנחנו נחתור בלימוד. אני אומר עוד משהו. זה שחז"ל אמרו גדול כוחם של נביאים, השתמשו בלשון גדול, כבר צריך להתחיל להתכונן לפסח. פסח, השבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול. ויש לזה הרבה טעמים, למה נקראת שבת הגדול? יש אומרים, כי זה הפשט, שאנחנו קוראים בהפטרה של אותה שבת, את הפסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אבל בכל זאת, למה שבת הגדול? יש כאלה אומרים שבת הגדול, כי פסח הוא גם נקרא שבת. שנאמר, וספרתם לכם ממחרת השבת. אז כדי להבחין בין פסח לשבת שלפניו, ששבת היא שבת הגדול. יש שבת שהיא שבת. יש שבת שזה פסח, לא אותו דבר. פסח גם נקרא שבת, זה שבת הגדול. יש כל מיני טעמים לזה, אבל אחד ההסברים היפים שפעם ראיתי, זה שפסח הוא קשור אל אברהם אבינו. מה זה הדרשנות הזאת? מה זה קשור? אברהם אבינו, הוא נקרא האדם הגדול בענקים. כך קורא מכנה אותו הנביא. האדם הגדול בענקים. למה אברהם אבינו נקרא אדם גדול? מכל גדולי ישראל, שזה גם אני, למה נקראים גדולי ישראל? אבל דווקא אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. כי הוא קחו הרבה אנשים ענקים, מי הכי גדול מכל הענקים? אברהם אבינו. למה דווקא אברהם אבינו? בגלל שכל העולם, עד אברהם אבינו חשב שבני האדם הם קטנים. כשאתה מצייר את אלוקים בצורה של פסל, ואתה נבראת בצלם אלוקים, האדם תמיד מצייר את אלוקים בצלמו כדמותו. והוא מצייר את אלוקים בצורה של פסל, גם האדם הוא קטן. כמו שהפסל מוגבל, גם אתה מוגבל. כמו שהפסל הזה הוא חלקי בתוך העולם, גם אתה חלקי. כמו שאין שלום בין הפסלים אחד לשני, ואל השמש ואל הירח כל הזמן מלחמים אחד עם השני, גם אין שלום בינך לבין חבר שלך. זו התפיסת עולם, אתה מצייר את העולם לאור הציור האלוקי שלך. ואברהם אבינו, הוא סיפר לעולם כמה הוא גדול. אברהם אבינו הלך בעולם וסיפר לעולם, האלוקים שאני מאמין בו הוא אינסופי, והאלוקים הזה ברא אותי בצלמו כדמותו, והאדם הוא גדול, האדם הוא ענק. זו האמונה שאברהם אבינו פרץ בה לתוך המציאות. הוא לא אמר האלוקים גדול ואנחנו קטנים, אלא האלוקים גדול מתגלה בנו, מתגלה בתוך העולם, ויקרא שם בשם השם אל עולם. הוא קרא שם את שם השם, הוא ראה את שם השם מופיע בתוך כל אדם, בתוך כל דבר המציאות, והכל אחדותי והכל אינסופי.
לפי הגישה של הרמב״ם זה גם נראה שהשם גדול.
נכון, לכן אני אומר, מזכיר דווקא בהקשר הזה את הדברים של מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה על הציור הזה של בעלי הסוד, שגם הרמב״ם כמובן יסכים עם זה. אלא שהרמב״ם אמר, אני ממקד, המקובלים אמרו שהם מודים מאוד לרמב״ם, ובלי הרמב״ם הקבלה הייתה מסוכנת מאוד. כך כתבו כמה מקובלים, לא מעט, גם הרב קוק כותב את זה, אבל גם הריטב"א עצמו, הריטב"א שהיה כמה דורות אחרי הרמב״ם, הוא אומר, הרמב״ם היה מאוד מאוד חשוב לעולם הקבלה. אתם יודעות למה? בגלל שאם הרמב״ם לא היה מסיר את כל הגשמה מהמקום הזה, המקובלים היו מפחדים לדבר. הקבלה היא כולה, אם בתורה יש ציורים ביחס לאלוקים, הגשמה, יד השם, עיני השם, אז כשנחשף ספר הזוהר אתה נחשף לפי מיליון הגשמה. זה לא רק יד השם ועיני השם, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא גם אבא וגם אמא, ויש שם קשר זוגי בתוך האלוקות, דברים שהם כאילו מפחידים לחשוב אותם, תיאורים של איברים בשיעור קומה, הרגל שלו היא 500 אמה, 500 פרסה, כל התיאורים האלה הם עוד יותר מגשימים. אם לא עלינו את הרמב״ם שיבוא ויגיד, חבר'ה, אין הקדוש ברוך הוא שום גוף ושום דמות הגוף, שום האנשה מבחינה אנושית, אל תפילו עליו. אז הקבלה שפרצה לעולם כמה שנים אחרי הרמב״ם, היא הייתה יכולה פשוט לטשטש את העולם היהודי עד למחוק אותו, להפוך אותנו לפגנים חזרה. והרמב״ם הוא שליח אלוקי שהופיע בהיסטוריה קצת לפני פרסום ספר הזוהר, וניקה, אני קורא לזה ניקה את השמיים האמוניים. הוא ניקה אותם מכל הגשמה. אחרי הרמב״ם המקובלים מאוד אהבו את הרמב״ם. מגדולי המקובלים אמרו, אלה שלפני תלמידי הארי, אמרו, ממשה עד משה לא קם כמשה, שני אבות לקבלה, הרמב״ם ורבי משה קרובדוברו. שמו את הרמב״ם כאחד מאבות הקבלה. רבי משה קרובדוברו זה הרמק, אחד מגדולי המקובלים. אבל אמרו שתי אבות לקבלה, הרמב״ם והרמק. מה קשור הרמב״ם? הרמב״ם היה רציונליסט. מה אתה מכניס אותו לקבלה? לא, כי הוא הכין את השולחן שהיא תוכל לצמוח. הוא ניקה את השמיים כדי שזה יוכל להתגלות. בסדר, לכן הרמב״ם עשה פה עבודה מאוד מאוד חשובה של טיהור האינסוף מכל הגשמה. באו המקובלים ואמרו, מצוין, עכשיו שניקית את זה, עכשיו אפשר להתחיל לדבר על זה. בסדר?
הרב,
כן.
בתפילה אני
אמורה כאילו
לנסות להתחבר לקדוש ברוך הוא, כאילו לגילויים?
שאלה טובה. באמת יש חלוקה פשוטה שחזר עשו, שבתפילה אנחנו פונים אליו, פונים אליו, ובלימוד תורה אנחנו לומדים על התגלויותו, התגלויותיו. חזר אמרו, בתפילה אנחנו, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. חזר בכל קוראינו אליו, אנחנו קוראים אליו, ולא למידותיו. אנחנו לא פונים למידת החסד האלוקית, לא פונים למידת המידת הגבורה. אנחנו פונים אליו, ולכן בתפילה אנחנו מפעילים את הכוח הרצון שלנו. הזוהר הקדוש אומר, במשפט שמצטטים מאוד מדרישה שלו, לא תמשיך. הזוהר אומר, לית מחשבה תפיסה בכלל. המחשבה לא תופסת בו את דברה. אבל בראות הדליבה, היא הוא תפיס. מה זה ראות הדליבה? ברצון הלב. אין לנו שום יכולת לתפוס אותו בשכל. אבל ברצון הלב, יש שם איזה מפגש. היא הוא תפיס, הוא נתפס. הוא נודע לנו בתוך עומק הלב, בתוך בקשת הלב. לכן בתפילה, בלימוד תורה שאנחנו עובדים עם השכל, ניסים לתפוס, להשיג, אז אנחנו אומרים, חבר'ה, לא מדברים על הקומה הזאת, כמו שאומר פה בעל עבודת הקודש, התורה לא דיברה על זה, לא עסקה בזה, אנחנו עוסקים מפה ומטה, במידותיו. התורה היא, כולה אומר הרמב"ן, בהקדמת הרמב"ן לתורה, אומר הרמב"ן, כל התורה היא שמותיו של השם יתברך, התורה היא שמות השם, היא הגילויים שלו, היא המידות שלו. אבל בתפילה אנחנו כאן פונים והורגים אליו. כוספים אליו. בסדר? מה ההשלכה של כל הדברים שאמרנו על הלימוד, לפחות בעזרת השם, בלימוד של הספירות שנלמד? אנחנו נצטרך ללמוד את זה באופן כפול. גם ללמוד על דרכי השם, ואיך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם במידת הכתר. למשל, אומר הרמ"ק, מידת הכתר היא התגלות האלוקית בי"ג מידות רחמים. הרחמים העליונים, הרחמים האינסופיים מופיעים בכתר. מידת החוכמה האלוקית היא גילוי אלוקי שמופיע לנו דרך השם החוכמה יסד ארץ, מופיע לנו דרך החיים. אז צריך בכל מושג פה לפגוש את אור השם דרך אותו מושג, דרך אותו צינור, ללמוד את הדרכים שדרכם אנחנו פוגשים את השם. אבל יחד עם זה נצטרך גם לעשות עבודה כפולה, ללמוד בעצם גם על עצמנו, מבשרי יחזה אלוקה. יש את היוצר ויש את הצורה. גדול כוחם של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, הם סיפרו לך איך גם אתה בנוי באותו מתכונת אלוקית. איך גם לנו יש יד, גם לנו יש עיניים, גם לנו יש מידות אלוקיות. אנחנו צריך ללמוד על הספירות גם דרך זה להכיר את עצמנו. בסדר? עכשיו זה לא באמת עבודה שולית ביהדות. אפשר להגיד שזה עיקר מצוות והלכת בדרכיו ממוקדת בלימוד הכפול הזה. אני אסביר, באמת הרמח"ל כשהוא כותב למה כל כך חשוב, כל כך משמעותי לימוד הקבלה ולמה זה כל כך הכרחי, הרמח"ל כותב את זה בכמה מקומות, הוא אומר בגלל שבלי קבלה, בלי ללמוד סוד, אי אפשר לקיים את מצוות ללכת בדרכיו ולדבקה בו. למה? כי תמצית התורה כולה, אם אני רוצה לתמצית את כל התורה לכלל אחד, זה יהיה די פשוט. כל התורה כולה בכלל אחד זה ללמוד על דרכי השם והלכת בדרכיו. כל תרי"ג מצוות זה דרכים אלוקיות, זה הנהגות אלוקיות, זה דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה. הוא מתגלה בעולם עד כדי כך שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שומר שבת, ואז מתחילים לדון בגמרא, אם הוא שומר שבת אז איך הוא מוריד גשם? הרי הוא מטלטל מחוץ לתחום, ואסור לו לטלטל מחוץ לתחום, הוא שומר מצוות הקדוש ברוך הוא. אז מסבירים, לא, כל רשות היחיד מותר לטלטל בתוך הבית. מה שייך כל הדיון הזה? אלא מה? שכל התורה כולה היא מידותיו יתברך, היא שמותיו, היא התגלויותיו, ואנחנו צריכים להידמות לדרכיו. בעצם אם הייתי מצייר את זה, יש את השקף של, אני אכתוב ככה, יש שתי שאלות שיהודי צריך לעסוק בהן, שזה כל לימוד תורה עוסק בהן. מה עם דרכי השם? ואיך הולכים בדרכי השם? מה עם דרכי השם ואיך הולכים בדרכה? זה תמצית כל התורה. כל לימוד אמונה שאנחנו לומדים, אנחנו בעצם לומדים על דרכי השם. מהו רחום? בשביל להבין מהו רחום, אני צריך להבין רגע, מה עם דרכיו? מה זה מידת הרחמים האלוקית? איפה היא נמצאת בספירות? מה היא באה לבטא? מה היא באה לגלות? איך אני פוגש את השם דרך מידת הרחמים? ומה עם דרכי השם? יש ספרים שעוסקים בזה בצורה יותר ישירה, יש ספרים בצורה יותר עקיפה, אבל רוב לימוד האמונה זה לנסות להכיר את השם. להכיר את לא את השם אין סוף ברוך הוא. את מחשבת תפיסה בכלל. וללמוד על דרכי ההתגלות האלוקית. זה כל לימוד אמונה, ללמוד על דרכי ההתגלות האלוקית. שנייה, וכל... איך הולכים בדרכי השם? זה לימוד מידות והלכה. מוסר נקרא לזה. מוסר והלכה זה איך אני הולך בדרכי השם. אז כל הלימוד תורה שלנו כולו עוסק במשוואה הזאת של מה הוא אף אתה. חז"ל אמרו וכי אפשר לדבק בשכינה ואלו יש אוכלה הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף. אי אפשר לדבק בו. ממש חז"ל אמרו את כל הדברים האלה. כתוב שיש מצווה לדבוק בהשם. אומר חז"ל וכי אפשר לדבק בשכינה ואלו יש אוכלה הוא. הוא יש אוכלה הוא אין סופי. איך אפשר לדבק בשכינה? איך אפשר לדבק באין סוף? אלא מה הוא רחום? אלא ללכת בדרכיו. זה הדבקות בהשם. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. אנחנו צריכים תמיד ללמוד את שני הדברים האלה באופן מקביל. מה עם דרכי השם, ואיך אנחנו נדמים לדרכי השם. יש ספרים שעשו את זה בצורה ממש מכוונת, מפורשת. ספר תומר דבורה, אני מעריך שאתם מכירות. מכירות ספר תומר דבורה? של הרמק? ספר מוסר נחשב יחסית די פופולרי ודי נלמד בישיבות, למרות שבשורשו הוא נכתב כחלק מחיבור קבלי של הרמק. אבל ספר תומר דבורה זה ספר מידות. שממש בנוי בצורה כזאת, הוא מסביר לך מידה מידה, הוא הולך עד 13 מידות של רחמים, מסביר לך מה זה אומר בהנהגה האלוקית, איך אתה יכול ליישם את זה בחיים שלך. כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקי. מה זה דבקות בהשם? אני אגיד לזה עוד משפט אחד, אולי ראוי פעם אחרת לפתח את זה יותר. מה זה דבקות בהשם? מה זה דבקות בין איש לאשתו? מה זה דבקות בין חברים? מה זה דבקות בכלל? דבקות זה לא הצמדות. הצמדות זה משהו פיזי. אתה מצמיד שני דברים באופן פיזי. כן, הגמרא בסנהדרין אומרת, בדף נ"ד, שבעבודה זרה כתוב, הנצמדים לבעל פאור, התוודות פיזית. אבל ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, דבקות היא משהו אחר. דבקות, הגמרא שאומרת, כי שתי דמרות הדבוקות זו בזו. זה לא דבק, הצמדות פיזית, זה לא משהו חיצוני. דבקות זה שאנחנו מזדהים אחד עם השני. שיש בינו נקודות ממשק פנימיות. שאתה נמצא בתוך הלב שלי, יש לי זיהוי פנימי שאני פוגש אותך בפנים. ולך יש זיהוי פנימי שמוצא אותי בתוכך. אנחנו יכולים לראות בשני קצוות בפני כדור הארץ, ואנחנו דבוקים אחד בשני. כי אתה בתוך הלב שלי, בתוך הלב שלך. זה נקרא דבקות. כן, לכן הגמרא אומרת, כי שתי תמרות הדבוקות זו בזו, והמדרש מספר שהיה תמר אחת בירושלים ואחת ביריחו, והיה להם געגועים זו על זו. כלומר, שתי תמרות שנמצאות במקום מרוחק אחד מהשני, אבל יש להם אותם גנים. יש להם זהות פנימית. זה נקרא דבקות. דבקות בהשם פירושה שאנחנו פותחים את עשר הספירות שבנו ונפתחים את עשר הספירות של האור האלוקי ונוצר קליק. נוצר ממשק. מכירות את המשחק ילדים הזה של המשקפת שצריך לסרב כל מיני עיגולים כאלה, צורות עד שכאילו שני העיגולים מתחברים ואתה רואה צלול. כאילו צריך יש עיגול אחד שהוא מטושטש, עיגול אחד שהוא מטושטש, צריך לסרב אותם עד שאתה מגיע לצלילות בשניהם ואז אתה רואה שקוף. יש את העיגול שלנו שהוא אחור קצת, כי אנחנו לא מכירים את עצמנו באמת, לא מכירים באמת את העשר ספירות שבנו, את המידות האלוקיות שבנו. אנחנו לא חשופים למידות האלוקיות, לא חשופים להתגלות האלוקית, אנחנו פוגשים בעולם הרבה רוע, הרבה סבל, הרבה כאוס. אנחנו לא פוגשים את הסדר האלוקי, את המידות האלוקיות בצורה פשוטה. זה דורש לימוד אמונה לפגוש את השם בתוך המציאות. דורש לימוד אמונה כדי לפגוש את השם בתוך עצמי. דורש תיקון של המידות שלי כדי שאני אפגוש את השם בתוך עצמי. רק אחרי שאתה מצליח לסדר את עצמך נכון, ולפגוש את אור השם דרך, לסדר את המבט שלך על המציאות נכון, אז נוצר את דבקות. בסדר? לכן הלימוד הזה של עשר הספירות הוא תשתיתי בכל ה... עשר הספירות זה בעצם סוג של בניין אב. לכל התורה כולה. כל התורה כולה נכנסת לפה. שבעצם נכנסת ללימוד דרכי השם והליכה בדרכי השם. השוויה שלנו לדרכי השם. בסדר? אז פעם הבאה בברת השם אנחנו נתחיל אחד אחד לפרט את הספירות, נפרש אותן באופן כפול, גם מה הם מספרים לנו על ההתגלות האלוקית וגם מה הם מספרים לנו על עצמנו.